אנחנו בבבא בתרא דף פ"ג עמוד א' בראש העמוד, בעצם בסוף פ"ב עמוד ב', והסוגיה שלנו היא סביב השאלה כמה מרחק יהיה בין שלושת האילנות והקונה זוכה בקרקע שביניהם. אמרנו שאם הוא קנה שלושה אילנות אז הוא זוכה באילנות ובקרקע, זה נקודת מוצא. שאלנו כמה מרחק יהיה ביניהם, היה לנו ציטוט של רב יוסף בשם רב יהודה ושם שמואל שהמרחק הנורמלי הסטנדרטי הוא בין 400 עד 800, היה לנו שיטת רבה בשם רב נחמן בשם שמואל מ-8 עד 1600. הבאנו הוכחה בסוף הלימוד אתמול שזה אביה אמר לרב יוסף, הרי יש משנה כמו רב נחמן, כמו רבה בשם רב נחמן, שהמשנה אומרת שמ-1600 כבר זה לא נחשב קרם ואפשר לזרוע בין השורות אם רק מתאים את העלים בצורה כמו האיש בצלמון. אז אביי אמר לרב יוסף, אל תחלוק עליו, ישנו את המשנה הזאת, מפה אני יודע שבאמת עד 16 אמה זה עדיין נורמה של מרחק של אילנות, ושם עצרנו את הלימוד אתמול. אמר לי, אז רב יוסף אומר לאביי, ענה לא ידענה, לא יודע, אבל לי יש מקור אחר. מה זאת אומרת לא יודע? אומר הרשב"ן, כלומר לא סבירה לי כי היא משנה אלא עובדה הווה וכולו. כן? אז זה צריך ביור. מה זאת אומרת אני לא סובר כמו אותה משנה? על ברייתא אתה יכול לומר משבשתי. מה זאת אומרת על משנה? אז הוא יאמר, המשנה היא שיטה אחרת של תנאים, יש מחלוקת תנאים, אני הולך כמו תנא אחר וככה המסורת שלי וככה אני פוסק. ובסוף אז הגמרא בסוף תדון למה הוא פסק כמו הברייתא ההיא ולא כמו המשנה הזו. נראה, בוא נראה. אלא עובדה הווה, היה סיפור בדורא דרעותא, בעיר של רועים, והיה אדם שמכר לחבר שלו שלושה אילנות ולא היה 800 פנים, והם באו בדין תורה עכשיו האם הוא זוכה בקרקע או לא זוכה בקרקע. אז אני סובר שצריך מ-4 עד 8, כי היה סיפור בפועל שבן אדם אחר שלושה אילנות בעיר של רועים והיה פחות מ-800. לא, זה היה פחות מ-800. היה פחות, במקרה הזה היה פחות
מ-8.
ועטו לקמד רב יהודה ואמר לזיו הבלי כמלוא בקר וכליו, ורב יהודה פסק שהוא צריך לתת לו את הקרקע כמלוא בקר וכליו. ולא אבי ידענה כמלוא בקר וכליו כמה, אני לא ידעתי כשהוא פוסק כמלוא בקר וכליו כמה שטח הוא בעצם נותן לו. כיוון דשמת להד אתנן, לא הייתה אדם אילן סמוך לשתי חברו אלא אם כן החיק ממנו דלת אמות, ותני עלה דלת אמות שאמרו כדי עבודת הכרם, אמינה שמה אמינה כמלוא בקר וכליו דלת אמות. אז ממילא אני מבין שהמרחק שעובדים את האילן זה 400, ואני רואה שפחות מ-800 זה נחשב שהאילנות מתייחסים אחד לשני, וזהו, אז ככה אני פוסק. כן, אומרת הגמרא, וכרב יוסף מילותנן, למה באי מקשה על רב יוסף ואומר לו אל תחלוק, יש משנה כמוהם? מה, אין משנה כמו רב יוסף? והרי המשנה אומרת, רבי מאיר ורבי שמעון אומרים, הנוטע את כרמו 800 על 800 מותר להביא זרע לשם. אם בן אדם הרחיק אפילו 800 בין השורות, אותו סיפור כמו הוא בצלמון, רק במקום שיש 1600 בין השורות הוא עושה 800 בין השורות. אז רבי מאיר ורבי שמעון אומרים, וזה סוף אותה משנה, אותה משנה של הסיפור בצלמון, שם יש לי רבי מאיר ורבי שמעון אומרים ש-800 מותר. אז אני רואה כמו רב יוסף שברגע שזה עובר את ה-800, מ-800 ואילך, אז זה כבר לא קרן. אז למה אתה
לומד מכאן ולא
לומד מה... למה אתה לומד מהרישה של המשנה? לא מהרואים. הרואים זה התמיכה של רבי יוסף. רבי יוסף אמר לי,
למה אתה לומד מהתמיכה? לא מזה תלימד מפה.
לא, השאלה היא למה אביי אומר לרבי יוסף... כן, הוא אומר, שמע, יש מחלוקת תנאים, אז למה אביי אומר לרבי יוסף לא תפלוג עלי, תחזור בך? למה? הרי זה מחלוקת תנאים באותה משנה. במשנה שאביי מביא כהוכחה. הוא מביא הוכחה, הנה במשנה כתוב 16 אמה, יופי, אבל בסוף המשנה כתוב 8 כמו רב יוסף. מה אתה אומר לרב יוסף, אל תחלוק עליהם?
לא, מי אמר שכתוב פחות בשביל?
רגע, כתוב שאם אתה נוטע 8, זאת אומרת שמ-8 כבר אין איזה שם קרם, נכון? אז האילנות לא מתייחסות זו לזו. זה מה שרב יוסף טען, שלמעלה מ-8 זה לא מתייחס. אביי אמר, לא, מהדיוק של התחלת המשנה שכתוב 16, אז אני אדייק שפחות מ-16 זה לא מתייחס. אבל במשנה ההיא יש מחלוקת תנאים, נכון? רב שמעון סוברים שמ-8 אמות זה כבר לא נחשב קרן. אז אין לנו בעיה עם החולקים על רב יוסף. יש לנו בעיה למה אביי טען רב יוסף לא טיף לו גלי. אל תחלוק עליהם. למה שלא יחלוק עליהם? זה מחלוקת במשנה. אז הוא הולך, מה שיטה הזו במשנה. אומרת הגמרא, אפילו אחי, למרות שיש כזו שיטה במשנה, ולרב יוסף היה את שיטת רב מאיר ורב שמעון שהוא יכל להסתמך עליה, אביי אמר לו, זה לא מן הראוי לחלוק, כי מעשה עדיף. וזה מה שרציתי, זה כלל מאוד חשוב בש"ס, שכשיש לנו מעשה רב, המשנה מצטטת סיפור, זה לא סתם ציפור, זה הלכה למעשה. כתוב בגמרא באוריות, שכשרב פוסק הלכה, יש רמות של פסיקה. יש, אנחנו לומדים בבית מדרש, הוא אומר, שמע, רב יוחנן, הרחק רב יוחנן. אתה יכול ללכת לסמוך על זה? לא. תוך כדי לימוד, הוא אמר ככה. יש מציאות שאתה שואל אותו, מה הלכה פה, בגמרא הזו, הוא אומר לך, רב יוחנן, הרחק רב יוחנן. אתה יכול לסמוך על זה? תוך כדי לימוד, הוא אומר לך, מה הלימוד? יש מציאות שאתה בא ואומר לו, דינה אחי, להלכה זה ככה, אז זה כבר תלוי באמורה. יש המורים שכשהם יונים לך זה היה הלכה למעשה, ויש מורים שיונים לך גם כן תוך כדי לימוד, דינה אחי, ועדיין, אז זה היה תלוי בסגנונות בלימוד. נראה את זה באוריות בעזרת שם, עוד כמה חודשים. ואז יש מציאות שבן אדם פסק הלכה והורה ככה הלכה למעשה. ברגע שהורה ככה הלכה למעשה, יש איזה הרבה יותר תוקף מאשר שהוא ציטט, זה הלכה. ציטוט, אז זה בלימוד.
אם הוא עשה את זה בעצמו, או שהוא
פסק את זה. או, אז עשה את זה בעצמו, זה פחות. תלוי. תלוי, כי יש הלכה ואין מורים כן, שזה הלכה ליחיד, לתלמידי חכמים אפשר לנהוג ככה, אבל לא מורים ככה לציבור. אז זה למה שגם אם הוא אמר את זה בבית מדרש, או גם אם הוא עשה את זה, את עוד לא יודע אם זו הלכה. הגמרא מספר ציפורים שהיו שואלים אותם מה הלכה, הם היו אומרים בכיוון אחד, ואז היו רואים אותם בבית והיו עושים אחרת. למה? הלכה היא בעצם שאפשר להקל, ואין מורים כן, אסור לפרסם את הכולות. לא כל כולה אפשר לפרסם לאנשים. אז פה שהמשנה ציטטה לי מעשה בצלמון, זאת אומרת שהמשנה בעצם נותנת לזה גושפנקה, זה נקרא מעשה רב. וזה לא המקרה היחיד, יש מקרים אחרים בש"ס, שהש"ס מצטט מחלוקת, ואז הש"ס נוקט בפשטות כמו מעשה רב. אם זה הסיפור שמצוטט, מעשה רב מכל מקום קשה. אני מקשה מזה עד כדי כך שאביי טוען לרב יוסף, לא תיף לו גלי, אל תחלוק עליהם. מה זאת אומרת אתה תחלוק? באותה משנה יש בסיס לשיטת רב יוסף. תשובה, מעשה רב מכל מקום קשה. המעשה רב, אם המשנה מצטט לי סיפור, זה נותן תוקף מאוד חזק מבחינה הלכתית. הלאה. יש מקום לדון במילים מעשה רב. מה פירוש המילה מעשה רב? אבל זה בעזרת שם כשתגיעו לרש"י בפרק ב' בשבת תדונו. האם הכוונה היא שהיו גדולים שראו את זה, גדולים שכללו את זה במשנה, זה מעשה מפורסם? מה עושה את זה מעשה רב? מה הגדר? כי גם פה הגמרא אומרת מעשה קשה, הרשב"ם מיד מוסיף מעשה דצלמון רב. והילקח אמר לאביי, כן, לא תיף לו גלי. אז הרשב"ם מיד אמרנו, תשמע, זה מעשה, לא, לא, לא סתם מעשה, זה מעשה רב. צריך הגדרה, מה זה מעשה רב. הלאה. אומרת הגמרא, ביש למה לרב יוסף, עליו עד רבי שמעון, שמין עלי מפוזרים, ושמין עלי רצופים. רב יוסף, אני מבין את השיטה שלו, 800, הרי כתוב פה, שברגע שזה 800, זה כבר שם מפוזר, ואין קשר בין אילן לחברו. פחות מ-400, גם כן עוד רגע נביא משנה, הוא הולך עם שיטת רבי שמעון, סתם רבי שמעון במשנה זה רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, הוא הולך עם שיטת רבי שמעון. הנפוזרין, האדם הרן, זה המשנה שאמרנו, שבסוף המשנה רבי שמעון רבי מאיר אומרים, ש-800 אמות, זה כבר לא נחשב יחס בין השורות. איך אני יודע רצופין שפחות מ-400, גם אין יחס ביניהם, אתם מצליחים להתרכז עם הרשב"י? אתם בסדר? כן. אוקיי, אז בוא תקרא אתה, דתנן, בכבוד. איך אני יודע שפחות מדלת אמות זה מדי רצף, ואז אין יחס בין האילנות, אז זה לא נחשב שיש לי שדה אילנות והוא לא זוכה בקרקע ביניהם. איך הוא יודע את השיעור הזה מ-4 עד 8? עד 8 הוא הוכיח שלמעלה מ-8 זה כבר לא נחשב יחס, אין לזה דין קרב. איך אתה יודע שהמינימום זה 4? בכבוד דתנן, כתוב במשנה. אז חכמים אומרים, כל אנשה העומד לעקר כעקור דמי. הרבה פעמים אנשים היו נוטעים הרבה אילנות והרבה ירקות, זה צמוד לזה, ואז רואים איזה הכי מתפתח ועוקרים את האחרים, משתמשים בעצים. אז חכמים אומרים, אני לא אומר אינו כרם כמו רבי שמעון, אני אומר ברור שהולכים לעקור חלק מהאילנות האלה, אז עדיין יש לדין כרם, כי כל עומד לעקר כעקור דמי. אבל מה אנחנו רואים פה בשיטת רבי שמעון? פחות מ-400 זה לא נחשב כרם, זה לא נחשב יחס בין אילנות, אלא בכבוד מפוזרים. אנחנו יודעים המשנה שבאי ועם המעשה של צלמון, כן? כן, זה מין סברה. הרי לפי רבי שמעון אנחנו אומרים מ-4 עד 8, אז לפי רבנן אני אלך עד 18, מאיפה? מחצי של 18. כמו שהוא הלך מ-4 עד 8, מהחצי עד המלא, 4 זה חצי שזה 16, מ-8 עד 16. פשוט אני עושה אחוזים. יכול להיות שם. הלאה, סף. אז רבא לא הולך עם הסברה הזאת, רבא אומר לנו מ-4 עד 16. בואו נראה את הרשב"ם, תראו את הרשב"ם. בואו נראה את הרשב"ם ותאמרו לי מה אתם מדייקים מהרשב"ם. שמעתי מה אתה אמרת, אני רוצה לראות אם אתה תאמר את זה אחרי שתראה את הרשב"ם. אנחנו טעינו כשאתה בונה על הטוד שאני עשיתי אתמול. כשקראנו את הריף, ככה מיד הסברנו את רבא. בוא נראה את הרשב"ם, תאמרו לי אתם, איך רבא פוסק, בכבוד. סע, אנחנו מקשיבים, נראה. ראותה, בראש העמוד היה את הסיפור בדורא דראותה, בעיר של רועים. אז בעיר של רועים היה את המציאות שהוא נטע למעלה מ-800, והוא אמר לו, הוא נטע בפחות מ-800, והוא פסק שיש קשר בין האילנות והוא חייב לתת לו קרקע. אז שם היה מקור שפחות מ-800, זה גם יש יחס בין האילנות, כן? אנחנו איתך, בכבוד. אז רגע, למה העובדה דרותא כל כך חשובה? כי בעצם הגמרא עכשיו הגדירה לי, הרי בשיטת רב נחמן, מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים עד 16, יופי, 16 הוכחנו. מי איפה? נו, אם רב שמעון אומר חצי, נאמר שחכמים גם אומרים חצי. אבל אם יש לי מציאות שפסקו לא חצי, הרי בעובדה דרותא פסקו שבאילנות שסמוכים פחות מ-800, עדיין יש קשר בין אילנות. אז אני רואה שהיה בית דין שלא פסק עם ההיגיון הזה, עם חצי. אז זה לא סברה שעומדת כל כך. אז ממילא כשרבא בא לפסוק, זה לא שהוא פוסק כמו שניהם. זה שרבא בעצם שולל את השורה הקודמת בגמרא. אני לא אעשה את ההיגיון הזה.
לא עושה חצי חצי, אבל הוא לומד שתי הסיפורים.
יפה, כן. זה מה שרציתי שתדייקו. זה לא שהוא פוסק את שתי השיטות, זה בעצם שהוא פוסק את שתי הסיפורים. יפה, שתי המעשה רב. בוא נראה, זה מה שמדויק ברשב"ם. בכבוד. כן. יש לנו יחיד ורבים, רב שמעון מול תנא קמא. אז בעצם מה שייך שאני אלך עם רב יוסף ולך עם דעת יחיד עם רבי שמעון ורבי מאיר? כן, בכבוד. שלפי רבי שמעון 800 זה כבר מפוזר, אז חכמים מורים תצאי. לא נאמר את זה. אז הוא לא מקבל את השרה הזאת עכשיו. בעצם הוא לא חולק 16 זה המקסימום, אנחנו דנים במינימום.
בסדר, אבל פלגה גם בגובה? לא, פלגה זה רק בתחתון?
רגע, בוא נעשה סדר.
לא, אמרת פלגה משמונה זה נהיה 4.
הדיון שלנו שאילנות סמוכים אחד לשני, מה המקסימום שיכול להיות מרחק מהם ומתייחסים, אז יש בזה מחלוקת, האם זה 8 או 16. מי שאמר 8 אמר מה המינימום? 4. מי שאמר 16 לא נתן לי מינימום. אז שאלנו מה יהיה המינימום? אמרנו הרי... כן, עכשיו, את החצי הזה הגמרא אמרה מסברה, אבל היה לנו שיטה כזו, זה מה שרב נחמן אמר בשם שמואל. כן? רב נחמן ציטט את שמואל, ששמואל אמר מ-8 עד 16 יש קשר בין אילנות. הגמרא שאלה, איך הגעת למספר 8? מנין לך? וואו, סברה. אם רבי שמעון אומר מ-4 עד 8, אז הם יאמרו מ-8 עד 16. אז כשרבא בא ופוסק, הוא בעצם עוקף את שיטת שמואל, עוקף את רבי יוסף, עוקף את רבא בשם רב נחמן, והוא בא ופוסק כשיטתו, שזה...
4 עד 16.
כן, עכשיו שימו לב. תסתכלו חזרה. מי אמר את שיטת שמואל הראשונה? מי ציטט את רב נחמן? רב יוסף ציטט את רב יהודה בשם שמואל. רבא ציטט את רב נחמן בשם שמואל. ככה רבא ציטט. עכשיו כשרבא בא לפסוק, אותו רבא פוסק אחרת. מה יצא לנו פה? הוא לא סובר, הוא ציטט. הוא ציטט את רב נחמן שציטט את שמואל. בהתחלה היינו אומרים שהוא פוסק את זה. עכשיו אנחנו רואים לו, הוא פוסק הלכה. לא, הוא אומר, אם זה יוצא מתוך נקודת הנחה. אם זה כל הבסיס של שיטת שמואל, זה הנחה עם רבי שמעון ככה, אז חכמים ככה, ויש לנו בית דין שפסק בעובדא דרעותא, רבי יהודה הרי פסק לא ככה, נכון? אז ממילא אנחנו נלך עם עובדא דרעותא, למרות שהיה מקום לא להתייחס לזה, כי הרי רבי יהודה באמת ציטט בשם שמואל נגד רבא בשם רב נחמן בשם שמואל, נכון? רב יהודה שפסק בעובדא דרעותא הוא אותו רב יהודה שחולק על רבא בציטוט מה שמואל סובר. אז היה מקום לומר, נו בסדר, רב יהודה לשיטתו. הוא הרי בן כוחו סובר שבין 4 ל-8. אני סובר 8 עד 16. לא, רבא לא אומר את זה. למה? מעשה רב. זה לא... רבא יודע שיש מחלוקת בינו לבין רב יהודה מה הציטוט בשם שמואל. אז למה הוא הולך עם הפסיקה שלו בעובדא דרעותא? מה הכוח? הכוח הוא שהוא פסק את זה. יש לצטט שיטה, יש לפסוק שיטה. מאחר ורב יהודה בבטן שלו פסק את זה, זה נותן כוח יותר גדול, וממילא זה מה שהרשב"ם מלמד אותנו פה. אתם שמים לב, זה אותם אנשים, אותו רבא שחלק עליו בסברה, מאמץ את שיטתו בגלל שהוא פסק את זה בבטן. כן? אוקיי, אז יש לנו פה יסוד מאוד חשוב. מעשה רב, גם מול אדם שאתה חולק איתו, המוראים יאמצו את השיטה של החולק אם הוא היה כל כך בטוח בשיטתו שהוא פסק את זה בבטין הלכה למעשה. בסדר? אז זה נותן לנו עוד רובד למעשה רב. הלאה. מה? אתה בטוח? אוקיי. אמר רב הלכתה מ-416 תניא קרתי דרבה כמה יהיו מקורבין מ-400. כשאנחנו רוצים לתת לבן אדם את הקרקע בין אילנות, צריך להיות שבין אילנות יהיה 400. וכמה יהיו מרוחקין? מה המקסימום? 16. אז הרי זה קנה קרקע ואת אילנות שביניהן. לפיכך, מאחר וכשהוא קונה קרקע והמרחק בין כשהוא קונה אילנות, סליחה, והמרחק ביניהם הוא בין 4 ל-16, כפסיקת רבה, כך כתוב בברייתא, אז הוא זכה גם בקרקע. ממילא יבש אילן או נקצץ, יש לו קרקע. פחות מכאן, אם המרחק בין אילנות היה פחות מ-400, או יתר על כאן, או שלקחן בזה אחר זה. מה קרה אם הוא קנה 3 אילנות? 3 אילנות, אחד היום, שני מחר, שלישי למחרת, אז אני אומר, הרי זה לא קנה, לא את הקרקע ולא את האילנות שביניהם. לפיכך, יבש האילן המקצץ, אין לו קרקע. בסדר? אז יש לנו הגדרה, מ-4 עד 16, שקנוע בבת אחת,
מתייחסים. למה אם זה לא... מה זה משנה? עכשיו, יש לי עכשיו קרקע, יש לי 3 אילנות, וככה וככה שטח, למה שלא יהיה לי קרקע? מה זה משנה אם אתה קנית איזה?
נראה לי ענה לך. תחשבו.
ברור שהקנייה היא גם משהו חשוב, כן? אבל עכשיו, ספציפית עכשיו, יש לי עכשיו עץ שהוא עכשיו התייבש, כן? אבל עכשיו יש לי כבר, יש לי ככה וככה קרקע מוגדרת, 8 עד 16, 4 עד 16, אוקיי? ויש לי 3 עצים, אז מה הבעיה?
הוא טוען, אם קניתי בזה אחר זה, למה אין לי את הקרקע? כן.
בסדר, אבל עכשיו... אבל עכשיו הכל זה רשות אחת.
אז בואו נעשה סדר, מה שנראה מנסה לענות זה... אני לא זוכה בקרקע כי יש לי את האילנות.
אתה זוכה מבחינה זה שיש לך שקונה בקניין כפול או שלוש אילנות.
כי יש הבנה מוגדרת שכשאדם קונה 3 אילנות בשטח כזה הוא קנה מה שנקרא שדה אילנות והוא קנה את הקרקע יחד עם אילנות. זה הנקודת מוצא. קניתי 3 אילנות, קניתי שדה אילנות. עכשיו, למה הגמרא צריכה בכלל לומר לי קנית זה אחר זה שאין לך? כי היה צעד שהקונה איתן, תראה, אתה יודע שקניתי אילן א' ממך, אתה יודע שקניתי אילן ב', כשאני באתי וקניתי אילן ג', נו, אז בוא נגלגל את הכל אחורה, כאילו קניתי את 3 בת אחת. תשובה, לא קנית את 3 בת אחת, לא היה אף רגע שקנית שדה אילנות ממני. אתה קנית אילן אחד, אז קנית אילן אחד, אז קנית אילן אחד. זה שבסוף קנית 3 אילנות, לא אומר שקנית שדה אילן. אם לא קנית שדה אילן, זה שאתה תקוע עם 3 אילנות בלי שדה, זה בעיה שלך. אתה לא קנית ממני שדה אילן.
יש מארז של 10 פרטים שעולה, לא יודע מה, 100 שקל, אבל אם אתה תקנה 1-1-1, אז יהיה לך 200 שקל.
אתה לא יכול לבוא ברמה.
אז לפי הדברה שלך, אז אני אפילו לא צריך לקצוץ אילנות.
אני לא חשבתי שאמרתי חידוש, נראה שזה מה שהרשב"ם אומר לפני 2 דפים. כאילו זה ככה...
אני אומר, אני לא צריך לקצוץ, אבל בעצם מה
זו לא צריך לקצוץ? אם היא תייבש, מה אני אומר כשאתה קנית אילן אחד?
לא, אם עכשיו מפריע לי, כמו שאמרנו דף קודם, כן?
אם לא יקן,
אז עכשיו אני אגיד שאם יש לי 3, למרות שזה מפריע לבית השלחים והכל בזה...
ודאי שאתה לא צריך לקצוץ, נכון? אתה לא צריך לקצוץ, יש לך את כל הדינים של קנה אילן יחיד, גם את הזכויות, כי בעצם מה אני אומר? אין לך את הקרקע, אם אין לך את הקרקע, אז ההסכם במחר היה שאני משבד את הקרקע לטובתך כל עוד שהאילן קיים, זה מה שמכרתי לך, זכות קיום האילן. גם אם האילן מתפשט לתוך הבית השלחים שלי, נכון? יש לך את אותם זכויות, נכון? הלאה. ביי רב ירמיה. ואנחנו כבר רגילים לרב ירמיה מבבא מציעא, שהוא שואל אותנו תמיד את הדיוקים במדידות, נכון? אז רב ירמיה שואל אותנו גם פה, כשהוא מודד, עכשיו אמרנו שהמרחק בין אילנות... נכון. לא, אנחנו חס וחלילה, אבל הם איפה אותו מוות מבית. ביי רבי ירמיה. כשהוא מודד, אז אנחנו רוצים למדוד את המרחק מ-4 עד 16. אז כשאני בא למדידה הזו, מאיפה אני מודד? ממקום קצר הוא מודד, ממקום רחב הוא מודד. הרי האילן יותר רחב בתחתיתו, ואיך שהגזע עולה הוא נהיה יותר צר. איפה אני מודד אותו? עונה הגמרא, אמר לי רב גביה מביקתי לרב אשי, תשמע דתנן, הרכובה שבגפן, כשיש לנו גפן, שהרכיבו אותו בגפן זקן. עכשיו, זה... אתם יודעים מה זה הרכבה? יש מציאות, לבן אדם יש, ניקח מקרה פשוט, יש לבן אדם גזע שהוא קרט את העץ, עכשיו הוא רוצה לזרוע בגזע הזה לגזע, מה? לא, ייחור זה דבר אחר, יש יש כמה דברים. הרכבה קלאסית זה שיש לך עץ שגדל טוב, אתה לוקח ענף של עץ אחר, אתה קורט את העץ הראשון ומכניס את העץ האחר, ואז הוא גדל. ואז הוא לא צריך להתחיל מלכתחילה ליצור שורשים, כי יש לך את הגזע המקורי שהיה. עכשיו יש שלבים, יש כל מיני סוגי הרכבה. פה יש לי רכובה שבגפן. ומה? זה הברכה. פה זה הרכבה. זה שני דברים. לא, עוד רגע נגיע להברכה. עכשיו אנחנו בהרכבה, כן? הרכבה זה שאתה, איך עושים? את זה עושים ככה. ישנו את הענף, עושים בו חתך כזה, ואז לוקחים ענף חדש ועושים בו חיתוך כזה, כאילו, ואז קושרים אותם יחד, והוא ממשיך לגדול, בעצם הוא מתחבר, והוא יונק דרך השורשים שלו, והרבה פעמים יש לו את המעלה שיש לו את הרעננות של אילן חדש. יש לו את השורשים הישנים ואת הרעננות של אילן חדש. אז זה הרכבה. אז אם הוא עשה הרכבה בגפן, אז הוא רוצה למדוד. הוא עכשיו, יש לו גפן זקן שהולך ומתייבש. יש לו את החדש שהוא הרכיב. הוא רוצה שיהיה לו קרם. עכשיו, או הוא לא רוצה שיהיה לו קרם, זה לא משנה. אני צריך לשער אם יש לו קרם או אין לו קרם. אז אני צריך למדוד. איך אני מודד? אומרת המשנה, כשהוא מודד את המרחק בינו לבין האילן הבא, אז כשהוא מודד, אינו מודד אלא מעיקר השני. אתה לוקח, יש מה שנקרא פקק, יש לו... מין אין פה תמונות, לא מאמין שיש להם תמונות. זה בעצם השלב השני של ההרחבה של האילן. יש את המקום שהוא הכי רחב, ואז יש לו את השלב שהוא צר יותר, ואז יש לו את השלב שישי שהוא צר יותר. בוא נראה אם יש להם תמונה פה. נראה, תודה. אז המשנה אומרת, כשאתה רוצה למדוד, אתה רוצה לדעת איפה הגפן הזה עומד מבחינה הלכתית, אז אנחנו אומרים, מהרוחב האמצעי, יש הכי רחב למטה, יש פחות רחב באמצע, ואז יש הכי צר. מאיפה אני מודד? שאל רבי ירמיה, איפה אני מתייחס לקיום האילן? אומרת המשנה, אינו מודד, אלא מעיקר שני. אז זה התשובה. השלב השני של האובי. לא הכי יבא בלמטה, לא הכי צר בלמעלה, מהאמצע. אוקיי. תשמע. בוא נאמר ככה. בהלכה יש כמה סוגי ממוצע. כאילו גם במתמטיקה יש כמה סוגי ממוצע. יש ממוצע שאתה לוקח את הכי גדול ואת הכי קטן, אתה לוקח מה שביניים. ככה, זה החידוש במשנה, שככה אתה משאיר ביצה ממוצעת. זה חידוש. אני הייתי אומר, תראה, מה הביצה הממוצעת? מה אתה צריך לקחת הגדול והקטן? לא. אז... נכון, נכון. טוב, אז פה הכוונה, אתה מסתכל, יש את השלב הביניים. ביי רבי ירמיה, מחר לו שלושה בדי אילן מאו. בן אדם, היה לו עץ שהוציא שלושה ענפים, ואז לפעמים ישנו עץ כזה, כמו ערבה, הוציאה שלושה ענפים, ואז האדמה עולה מעל הגזע, והשלושה ענפים נראים כמו שלושה אילנות לחוד. אז עכשיו מבחינתי אני רואה שלושה אילנות. אני יודע שמתחת לאדמה הם כולם מחוברים לגזע אחד, והגזע פשוט התכסה, במשך הזמן הוא התכסה עם קרקע, כן? אז שאל רב יומיה במציאות כזו, מחר לו שלושה בדי אילן מאו. אמר לרב גביה מבי קטיל רבה, שיתשמע, תתנן. המבריך, ופה הגענו למה שאתה דיברת קודם, המבריך שלושה גוונים ועיקרי נירין. אז הוא לקח ככה, יש לו גפן שגדלה פה, לקח אותה, כופף אותה לתוך האדמה, מתחת לאדמה היא גדלה, ואז היא צומחת שוב. אז יש לי את הגפן המקורית שגדלה, ואז יש לי את הענף שהוא כפף לתוך האדמה, הוא כיפף לתוך האדמה, הוא יורד לתוך האדמה ואז גדל שוב. השאלה היא, הענף הזה שיגדל שוב, באיזשהו שלב נכרות אותו מהגפן המקורי, הוא יפתח שורשים של עצמו. אני רוצה, אם הוא מתייחס לגפן המקורי, יהיה לי שלושה כאלה, ברגע שיש לי חמישה גפנים, יש לי כבר גפן, קרם קטן. אתם זוכרים, דיברנו על זה אתמול. אז השאלה היא מתי, איך אני מתייחס לענף שיוצא, המוברח, מול הגזע המקורי, כן? אז אומרת המשנה, מה? אז הוא כן, הוא נחשב עץ נוסף, המבריך ג' גפנים, ועיקרי נירים. יש הברכה שאתה לוקח את כל האילן, אתה רואה שהוא מתיישן לך, לוקח את כולו, שם אותו באדמה, שם שכבה של אדמה מעליו, ומחכה שהוא יצמח מחדש. ואז כל האילן נהפך להיות שורש, והוא מצמיח ענף חדש, ואז יש לו, הוא יכול לגדול יותר טוב. יש מציאות שאתה משאיר את העיקר נראה, ואתה כופף ענף לאדמה, ואז יש לך אילן חדש מהענף ההוא, אבל יש לך גם את העיקרי נירין, את האילן המקורי. ואז באיזשהו שלב אתה יכול לכרות ביניהם, ויש לך שתי אילנות. אז המשנה הזו מדברת, המבריך שלושה גפנים ועיקרי נירין. רבי אלעזר בן צדוק אומר, אם יש ביניהם 400 ועד 8 מצטרפין, ואם לאו אין מצטרפין. אז מה אני רואה מפה? למרות שבשלב הזה הוא לא קראת את זה, הם יונקים מאותו שורש, אני מתייחס להם כשתי אילנות שונים. באותה מידה המוכר שלושה אילנות שבעצם מתחת לקרקע הם מחוברים לאותו גזע, מבחינתי עם שלושה אילנות כי מעל הקרקע אני לא רואה את הגזע שמחבר אותם. ביי רב פאפה, מחר לו שניים בתוך שדהו ואחד על המצער, מהו? אז האחד הוא על הגבול, אז האם אני אומר, שמע, זה על הגבול, זה לא מצטרף, זה לא כמו שדה אילן. שדה אילן זה שיש לך שטח מסביב שלושת אילנות, אתה יכול לטפל בהם כמו שצריך, אז אני אומר, שלושה אילנות יחד זה שדה אילן. פה אין לך את השטח המינימלי הזה, אתה לא יכול להסתובב סביב האילן הזה. האם זה נחשב שהשלושה מצטרפים או לא? אם תאמר שזה נחשב שהם מצטרפים, הוא קנה את הקרקע שביניהם, זה כן נחשב שדה אילן, נכון? זה היסוד יציג. היסוד פה זה נחשב שדה אילן או לא? זה למה שהוא זוכה בקרקע. אם יש זה שם שדה אילן הוא זוכה, אם לא, לא זכה. אז אם תאמר שזה נחשב שדה אילן, אז שניים בתוך שלו, מה אם יש לו שתי אילנות על אדמתו? יש לו אילן אחר ששייך לו, אבל זה לא על אדמתו. ואחד בתוך שחברו מי. תיקו, שמתם לב שאנחנו למדנו את זה כמו הרשב"ם, שזו שאלה ראשונה, ואם תמצא לומר שעל השאלה הזו התשובה היא שהוא קנה את הקרקע, אז שאלה שנייה. ויש בין הראשונים שסוברים שכשיש לך אם תמצא לומר, אתה פוסק כמו אם תמצא לומר. עכשיו, אלא מה? שפה בגרסה שלנו בגמרא לא כתוב אם תמצא לומר. אז זה נהיה יותר מסובך. כשכתוב אם תמצא לומר, אז יש שיטה כזו. כשלא כתוב, אז יש שיטות בראשונים. האם אני עושה את זה מעצמי? ביי רב אשי. עכשיו המשך הסוגיה עד המשנה בעצם יהיה שאלה מה יכול לגרום הפסק בין אילנות. אנחנו אמרנו שהמרחק הוא משמעותי לקבוע אם זה שדה אילן, אבל יש גם היגיון שאם יש לי קיר בין אילנות אז זה לא שדה אילן, נכון? מכרתי לו שלושה אילנות, שתיים מצד אחד של הקיר, אחד מצד השני, ברור שלא מכרתי לו שדה אילן, נכון? אז באותה מידה הגמרא עכשיו שואלת על דברים אחרים מה יחשב הפסק. ביי רב אשי. בכליים? בפאה, יפה. המשניות בפאה מדברות, שם זה דין דאורייתא. פה אנחנו דנים בעצם במקח וממכר. עכשיו, אם אתה תאמר שבמקרים, בשני מקרים הקודמים, ככה הרשב"ם לומד, זה הכל אם תמצא לומר. אם תאמר לי בשבע שני מקרים הקודמים, זה לא נחשב הפסק, כי הרי מבחינה פיזית אין הפסק בין שלושת אילנות, זה רשותו, זה רשות שכינו, אבל אין הפסק פיזי ביניהם. אם תמצא לומר שבמקרה הזה הוא קנה את הקרקע שביניהם ששייך למוכר, אז מה יהיה במקרה שבו מהו שתפסיק? האם אתה אומר שהבור הרי יש הפסק ביניהם או לא? כן? יש לי בור מלא מים. האם הוא גורם הפסק או לא? עכשיו, אם תמצא לומר שהבור לא מפסיק, כי הרי אף אחד לא רואה את זה, זה לא הפסק שמעל הקרקע, המים הם בתוך הקרקע. אז עמת המים, מה או שתפסיק? זה כבר מעל הקרקע. האם הפסק הזה ניכר, הוא גורם הפסק בין האילנות והוא לא מחר לו את קרקע בינתיים או לא? עכשיו, אם תמצא לומר שעמת המים לא מפסיקה, רשות הרבים, מהו? האם יש לי עד בין ה-4 ל-16 עמות האלה, יש לי רבים עוברים שם. זה המעבר, זה המדרחוב. מהו? ריחווה דדיקלי, ומה אם תאמר האם גם ריחווה דדיקלי, כשיש לך הרבה שורות של דקלים, שבעצם זה נראה כמו מחיצה, מצד אחד זה אילנות, מצד שני אתה עשית אותם בשורה שזה נראה כמו מחיצה מפסקת, האם הם יפסיקו בין אילנות ונקבע שהוא לא מחר לו שתי אילנות? תיקו, זה יישאר בשאלה. בא מיני הלל מרבי. כן? זה לכאורה לא הלל הזקן. הלל הזקן לא חי עד רבי. כן? במנה הלל מרבי, אז זה הלל אחר. עלה ארז, יש הלל מאוחר, שבימי סוף המוראים שהוא קבע את הלוח. יש הלל הזקן, וזה לא זה ולא זה, כי זה מישהו שחי באמצע, בימי רבי. במנה הלל מרבי, עלה ארז ביניהן מהו. מה אם גדל ארז בין אילנות? האם הוא עכשיו יפסיק ביניהם? אומרת הגמרא, עלה, מה אכפת לי אם אחרי שהוא קנה את האילנות וממילא הקרקע היא שלו, עכשיו יגדל שם ארז ברשות הדידי נפקה, הוא כבר זכה בקרקע, אז גדל לו ארז בקרקע שלו, בגלל זה הוא יאבד את הזכויות לקרקע? מה השאלה? אלא, השאלה שלו הייתה, היה ארז ביניהם מהו? האם כשיש ארז ביניהם, אני אומר, שמה, זה אילן חשוב, זה יפסיק ביניהם או לא? בשעת המחירה, מה שאתה אמרת, ענה לו רבי, קנה וקנה, הוא קנה את האילנות, הוא קנה את הקרקע וקנה את הארז, הכל מכרו לו, כי ארז לא נחשב הפסקה, שלושה אילנות נחשב שתי אילנות, שתי אילנות כולל את הקרקע, אז הוא קנה את הקרקע, ממילא זכה גם בארז. כיצד הן עומדים? עכשיו אנחנו דיברנו על המרחק שבין אילנות, דיברנו על מה שייך שיחשב הפסק בין אילנות, עכשיו אנחנו דנים באיזה צורה האילנות יהיו נטועים שזה יחשב שדה אילנות. אנחנו יודעים שבקיליים אז צריך שתיים מול שתיים ואחת יוצא זנב. מחלוקת ראשונים האם הזנב הוא פה או פה, אבל זה נחשב קרם קטן, קרם דל, כן? שתיים מול שתיים ואחת יוצא זנב. או שם או באמצע. זו שאלה, האם הוא כנגד הרוח או כנגד השתיים. בסדר? זה קרם דל, זה קרם קטן. עכשיו, באילנות האלה, שאנחנו דנים בשלושה אילנות, השאלה היא באיזה צורה הם צריכים להיות נטועים, שאז אנחנו מחשבים את השדה אילן, וממילא הקרקע בטל אליהם. רב אמר כשורה, שלושה אילנות זו אחר זאת, הם יכולים לראות ברשב"ם, יש תמונה, ושמואל אמר כחצובה, כמו שלוש, אחד מול אחד, ואחד כנגד האוויר באמצע, כמו סגול. כן? כמו השלושה נקודות של סגול. אז זה נקרא חצובה, כי חצובה היה בימים, זה היה איזשהו קנקן שהיו לו שלושה רגליים כאלה. זה היה נקרא חצובה. אז מנדה אמר כשורה לפי רב, הוא אומר שכשזה כשורה יש איזה שם שדה אילן, כל שכן כחצובה, כי אז ודאי אתה לא יכול לחרוש כשיש לך אילן שעומד מול האוויר שבין השניים האחרים. אין לך שימוש מסודר שם. ברור שאתה הקצת את האזור שם לאילנות, אתה לא הולך לעשות משהו אחר, והקרקע בטל לאילנות. אומנדה אמר כחצובה, דווקא כשזה כחצובה, ואז אין, לא שייך לחרוש שם, אבל כשורה, לא, מי תיימה, משום דמיסדרה בינתיו, שייך לזרוע בין אילנות, כשזה כשורה, אז יש לך שטח לעבוד. אז זה לא בטל, זה לא נחשב שדה אילנות. מתקיף לרב אמנונה, ולמנדה אמר כחצובה, מי תיימה, זה לא מסדרה בינתיו, זה ההיגיון, זה למה שזה נחשב שדה אילן? אלא מעתה זווין לתלתה, היא גירומייתה, זה לא מסדרה בינתיו, אך אינמיד יש לו קרקע, אם בן אדם מחר לו. אילנות גדולים שיש להם מלא קוצים, הרשב"ם אומר סנאים או עתדים גדולים כחצובה, כן? עכשיו, אתה לא יכול לעבוד ביניהם עם המחרשה, כי יש שם מלא מלא קוצים. אז מה אתה תאמר? שהמנדה אמר כחצובה, כל ההיגיון שלו זה אתה לא יכול לחרוש בינתיים. פה אתה לא יכול לחרוש, יש מלא קוצים. מחר לו את שלושת אילנות האלה, אתה עכשיו תאמר שלפי מנדה אמר כחצובה הוא זכה בקרקע כי לא שייך לחרוש בינתיים, כל הקרקע בטלה להם? אמר לי, הנח לא חשיבי, הנח חשיבי. אנחנו צריכים שני דברים. א', שיהיו אילנות חשובים, וב', שיהיה לא שייך לזרוע ביניהם שהקצית את הקרקע. מי שמוכר לך אילנות של קוצים, שברור שאתה הולך לכרות אותם, להשתמש בהם או למאכל גמלים, או לשרוף באש, ברור שהוא לא מוכר לך את הקרקע, זה לא חשוב, בגלל זה אתה לא זכית בזה. משמע ממנו, שאינה חינמי, לו היה לי עץ שנותן פירות והוא חשוב, ובצורת גדילה שלו אולי יש בו הרבה קוצים, ואתה לא יכול לחוש ביניהו, אז גם לפי מנדמר כחצובה, שורה של שלוש גם יחשב לאילה. כן? זה מה שיוצא בעצם מהתשובה שלו. משנה, מי רוצה לקרוא? צעק! נראה, מכבדים אותך. בהמה גסה, כן. רגע, בוא נראה עכשיו רשב"ם. סע, מי קורא רשב"ם? בוא נקרא. בעצם, בעזרת שם תזכו לראות, איך שהרם הוא בנויה, זה בעצם הכל המשך של הכנס. מתחיל מהכנס, נכנס תוך הרע, זה גם אותו צבע. כן. עוד לא הגענו לזה, בסדר. אז בבהמה גסה אנחנו אומרים, אם אין מנהג קבוע, אז נהוג שהמשנה אומר לי מה מנהג קבוע, אם אין לך מנהג קבוע.
רגע, אבל מה דווקא זה שהוא בדק אותו נתן לו את זה?
לא הבנתי.
אם הוא בדק,
מה... אם הוא בדק...
מה נותן לו זה שהוא בדק פתאום
שהוא... בדקה, הכוונה היא בבהמה דקה.
בדק אותו.
לא, אבל בדקה, בבהמה דקה, אם הוא מחת ראש, מחת רגליים, מחת רגליים, לא מחת ראש. כן, אוקיי. בבהמה דקה זה מקובל שזה מנהג המדינה. אוקיי. אנחנו בבהמה גסה, אני אומר, כל אחד מאלה יש לו חשיבות עצמית, אז אם מכרת אחד שיש לו חשיבות, לא מכרת את השני שיש חשיבות עצמית. כל אחד חשוב בפני עצמו בבהמה גסה, כן? זה חתיכה בשר מכובדת בבהמה גסה. אבל בבהמה דקה, אז הכל קטן. הריאה שלה קטנה, הכבד שלה קטן, הכל קטן. אז ממילא כל אחד אין לו חשיבות עצמית לגבי הראש, אז אני אומר, הכל בטל אצלו. אבל מאחר והראש חשוב בפני עצמו, אם מכרת את הרגליים, שהם קטנים בבהמה דקה, אז לא מכרת את הראש. כן? מכרת כבד, לא מכרת קנה, כי הקנה הוא חשוב בפני עצמו מול הכבד. אבל, כן? אתם איתי? מחרת קנה לא מחרת כבד, מחרת כבד לא מחרת קנה, כל אחד יש חשיבות עצמית ובמה דקה. חבר, ארבע מידות במוכרים. אנחנו איתך, נראה.
מחר וחיפי יצירות, הלוקח יכול לחזור. רעות וניצור יפות, מוכר יכול לחזור. רעות וניצור, רעות יפות וניצור יפות, אין אחד
ונדולה. שחמתית. הוא הסכים למכור לו סוג חיטה שנקראת שחמתית, חיטים אדומים. עכשיו הסיבה שזה נקרא שחמתית זה בגלל שמה שעושה אותם אדום זה החמה שזורחת עליהם, אז זה שחמתית שהחמה גרמה להם להיות אדומים. אז זה שחום זה מלשון חמה, שחמתית שהחמה גרמה לה להיות חיטה אדומה. אוקיי, אז זה המשנה, והמשנה בעצם עברה לדיני הונאה בעצם בסוף המשנה. טוב, עכשיו השאלה היא מה קורה איתנו עכשיו בשישי שבס קוידש, אם להתקדם עכשיו להתחיל סוגיה. חבר'ה, מה אנחנו מתחילים? אוקיי, אז נעבור לריף.